שלום, שלום. ברוכים הבאים לכולם. איפה להיפגש? ידעתי שברגע שנתחיל את הדבר, ידעתי. אז היום פרק למד זין, רק פרק אחד. שותח לשני פרקים, כאילו זה ממש שתי נבואות, בדרך כלל בחזקאל פרק זה נבואה. פה זה ממש שתי נבואות, נבואת חזון העצמות ונבואת עץ אפרים ועץ יוסף. פרקים מאוד מאוד מרכזיים בספר. זה עץ אפרים ועץ יהודה, תודה. זה נעסוק בחבורות ובשיעור השני. בשיעור הראשון, חשבתי לעצמי שפרק למדבב הוא כל כך יסודי, ו... על גבי השיעור של הרב דוד, אז היה לי חשוב גם שנראה כמה דברים ביחד, מאוד מרכזיים בספר. תזכורת, ספר יחזקאל מחולק לשניים, שני חלקים, חצי פורענות וחצי נחמה. זה בעצם החלוקה שאומרת הגמרא במבא בתרא י"ד, והחלוקה הזאת היא מיוחדת מאוד. דיברנו על זה, אני רק אומר את זה בכותרת. הגמרא אומרת ישעיהו זה נחמה, ירמיהו זה פורענות ויחזקאל זה חצי חצי. זה עולם שלם. כי לא סתם ישעיהו זה עולם אחד, נחמה. גם יש המון פורענויות בישעיהו, זה בתוך עולם הנחמה. צריך להבין את זה במקומו. ירמיהו זה הפוך, גם הנחמות הגדולות שיש בו זה חלק מזווית המבט של פורענות, זה עולם הפורענות. יחזקאל זה פשוט שני עולמות שונים. הוא בין עולם הזה לעולם הזה, בין עולם בבל לארץ ישראל, בין עכשיו לעתיד, בין פורענות לנחמה. אנחנו לאחרונה עשינו את המעבר מהחצי הראשון שעוסק בפורענות לחצי השני שעוסק בנחמה. בחצי שעוסק בנחמה מתחיל מפרק למד ג' והלאה, גם כן מחולק לשניים. החזון ממם והלאה זה בעצם חזון שנאמר ליחזקאל בפתחון פה האחרון אחרון שלו. נציין את זה אולי בטח שם. הפרקים הראשונים למד ג' עד למד ת' זה בעצם גופה של הגאולה, והם בתוכם הפרקים שמתארים מה יהיה בגאולה, כלומר התהליך של יציאה מהגלות לארץ ישראל. זה אצלנו למד וב למד זין. אחרי זה, זה כבר אחרי שניגלנו, יש פתאום חזרה של גוג ומגוג, זה יהיה שני הפרקים הבאים, למד חית למד ת. מרתק מאוד, סוגיה, לא יודע איך נצליח אותה בשבוע אחד, גוג ומגוג, זה באמת, סוגיה פשוט כלל תנכית שהיא רלוונטית מהמון כיוונים. ולפני זה יש בעצם את ההקדמות לגאולה, את הרועים בפרק למד ד', את הפנייה להנהגה, בפרק למד ה', את ההתמודדות מול אדום, שבערנו פעם שעברה, שהיא בעצם איזה מין משוכה שצריך לעבור בדרך לגאולה. בסדר, אז אנחנו למד ו' למד ז', זה בעצם מתוך כל יחזקאל, זה הפרקים שבהם עוברים מהגלות חזרה לארץ ישראל. שני הפרקים האלה הם משני כיוונים שונים, למד ז' נעסוק בהמשך. פרק למד ו' זה ממש בחינה, ממש בחינה. זה כל כך חידוש של נקודת מבט על הגאולה, אני מנסה לעמוד על העיקרים שבה. פעם שעברה, בהקשר של פרק למד ה' בכלל, עמדנו על זה שפרק למד ו' דומיננטי בו מאוד 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 המילה אדם ביחס לעם ישראל. כל הזמן הם נקראים פה אדם, שזה בדרך כלל כינוי ליחזקאל. בספר, פתאום פה זה הופך להיות כינוי של עם ישראל. אז בערנו שיש פה תהליך מיוחד של גאולה, מהנקודה הזאת אני רוצה להמשיך, תהליך של גאולה שהוא בכלל לא התהליך השגרתי. סתם ככה, מה זה גאולה? עם ישראל חוזר לארצו. עם ישראל חוזר לארצו, בדרך כלל זה יהיה אחרי, נגיד, ביטוי ישעיהו שהתעקע בשופר גדול, או אחרי שעוד מראות ביטויים הנביאים שהשם ישרוק לנו קצה הארץ, או שהוא יקבץ נידחנו. אנחנו, הנושא של הגאולה, כשאנחנו נגלים, הכל קורה. פה זה בכלל לא ככה. הנושא הוא ארץ ישראל. היא נגאלת, עוד בכלל לפני עם ישראל. כל כך רגילים להגיד תקים הקימה, שאנחנו לא תופסים איזה מהפכה יחזקאל עושה פה. בעצם אומר, עוד לפני שישראל יגאלו, הארץ תגאל. מה זאת אומרת? יש ארץ ישראל בלי עם ישראל? אני עוד מעט ארחיב את הנקודה, את השאלה הזאת, עד כמה השאלה הזאת חמורה. אבל הפנייה בכל הפרק הזה היא לארץ ישראל, גם היא קודמת לו, אתם הרי ישראל על פיכם תישאו פיכם תיתנו, גם כשעם ישראל חוזר, הבשורה היא לערי ישראל, שעם ישראל יחזור אליהם. תסתכלו ב... שנייה. כן, 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 לא, אז אני לא עומד, הרב דוד הוא אז לקח את זה עוד הרבה מעבר, לדעתי, אבל... נגיד פסוק י' ב', והולכתי עליכם אדם את עמי ישראל וירשוך והיית להם לנחלה ולא תוסיף עוד לשקלם. וככה לאורך כל הפרק גם בסוף. יש נבואה לערים, לערים, בהתחלה זה להרים ובסוף לערים, גם נדבר על זה עוד רגע. גם פה נבואה לערים שעם ישראל יחזור אליהם. אז בעצם יש פה ממש גאולה למקום, כשעם ישראל הוא הנספח. הרב דוד באמת כל שבוע שעבר, זה החידוש הגדול שהוא אמר, שיש עולם כזה של קדושת המקום, ובכלל מהבחינה של העולם הזה, עם ישראל הוא שני לו. אז השם מחדש שהגאולה תהיה לארץ ישראל, א', ב', גם כשעם ישראל יגאל זה בגללה. זה ארץ ישראל בפרק. איפה יש ירושלים בפרק? מי שיודע עוד לא לגלות. יפה. בסוף, בסוף בסוף הפרק, זה כאילו נראה בדרך אגב, אבל כשאתה מדבר על קדושת המקום שזה כל הפרק, יש פה משהו שהוא הפוך, הפוך מהרגיל, ואני עכשיו אסביר אותו. בסוף הפרק, אז בעצם מה הוא אומר? אחרי שעם ישראל יחזרו, אז הם יהיו כמו צון קודשים, כצון ירושלים במועדיה. פתאום חזרנו לירושלים. עכשיו, אני רוצה להסביר למה כל הפרק הזה הוא הפוך מהמבט הרגיל, ממש, הייתי אומר, בכל התנך. חלוקת הפרק. מה הנושאים של הפרק? יש פה שלושה נושאים. מאוד מאוד חשוב לשים לב בכל פרק, כדי שיצליח לקבל מבט בעיר. בעצם, על מה הנביא מדבר? חלוקה. זה אחד מהכלים המרכזיים של לימוד תנך. מה הנושאים פה? יש פה הפרק ממש שלושה נושאים. החלק הראשון, עד פסוק א', לא, סליחה, עד פסוק תתוו, זה גאולת הרי ישראל. כלומר, אמרנו זו לפני בכלל עם ישראל, זה שהרי ישראל יפרחו. וזה, הנביא עצמו מדגיש, לעמי ישראל כי יקרבו לבוא, זה יהיה לפני עם ישראל, ומפה למים יוצא רבי אבא. שלב שני, כל התהליך שעם ישראל לבוא מהגויים והשם יתאר אותנו ונעשה את חוקיו, זה בעצם גאולת עם ישראל. הרבה פעמים לא שמים לב בפרק הזה שיש פה גם שלב שלישי, שפתאום חוזר היה מקום, אדם חוזר אל המקום אבל ברוורציה אחרת, אני רוצה את הפסוקים האלה, קורא רגע יחד. פסוק למד ג', מפה מתחיל החלק השלישי. אני כבר אגיד מראש בשביל הבהירות, הנושא בחלק השלישי זה גאולת ערי ישראל. נקרא את זה ונסביר את המשמעות. כה אמר השם אלוהים, ביום תארי אתכם מכל עוונותיכם, והושבתי את הערים ונבנו חורבות. בפשט הכי פשט, עכשיו מה הייתם מסבירים לילד שלכם? עכשיו מה יחזקאל הנביא מתנבא? הוא אמר כבר שהערים יפרחו, אז אתה מדמיין שדות ומטעים ושקדיות ועצים והכל. אחר כך עם ישראל גם יחזור. מה השלב השלישי של והושבתי את הערים ונבנו חורבות? מה אז נראה בארץ ישראל? בנייה, בטון, יישובים, זה לא אותו שלב, זה לא אותו שלב. והארץ הנשמה תאווה תחת השרת השממה לעיני כל עובר, ואמרו, הארץ על זו הנשמה הייתה כגן עדן, שימו לב שרק פה מופיע גן עדן. בהתחלה זה שהארץ פורחת מאוד, זה מאוד יפה, זה מאוד גדול, עם ישראל חוזר מאוד יפה, מאוד גדול. מתי מופיע גן עדן? כלומר, גן שבו יש אדם שאחראי לעובדו ולשומרו, בסוף. והערים מחורבות והנשמות ונרסות בצורות ישבו. וידעו הגויים, כי אני שבניתי הנהרסות, נתתי הנשמה, ואחר כך גם בהקשר של ירושלים, בסוף מסיים, תהיינה הערים מחורבות. אז ממש הנושא בסוף זה הערים. מה ההבדל? מה הבשורה החדשה? אחרי זה שארץ ישראל פורחת, הבנתי, הייתה שממה. עם ישראל חוזר, ברור, זה לב ליבה של הגאולה. מה הבשורה בפני עצמה שיש בנייה של הערים? ולמה זה לא אותו חלק כמו החלק הראשון או השני? נכון, אבל רק ההקדמה. זה ממש חד פעמי. אני חושב שזה זה, זה, זה הקדמה כזאת שבעצם באה לפרט את הכל.
יש גם את הסוג דל ובחורבות.
כן, מסכים.
דל יותר מאוד הקדמה, אבל...
לא, יוד, אני אענה לך את זה בשנייה. יוד, הוא בעצם אומר, הוא פונה להרי ישראל, ואומר, אתם תיבנו. מה זה תיבנו? הוא מזכיר פה גם אדם את עם ישראל, שזה בעצם השלב שני, וגם תארים, שזה שלב שלישי. הוא בעצם אומר, כשאני מדבר עליכם, הבחינה של עמי ישראל כקרבו לבוא, פה כבר תמון הכל. בסדר? באמת אחר כך אמרנו שהוא מדבר לארץ את כל השלבים. אבל ממש רואים שזה שלב בפני עצמו ארים. התשובה היא מאוד חשובה. ואני חושב שזה משליחה למבט לגאולה בימינו. יש שארץ ישראל פורחת. וזה שוב, זה מפתיע מאוד הדבר הזה, שזה לפני שעם ישראל בא. מה זה לפני שעם ישראל בא? מי מפריח אותה? לא מפריחים אותה, לא אוקראינים, ולא סינים, ולא תאילנדים. עם ישראל שעולה, אבל הוא עוד לא עולה במלוא מובן המילה. פעם שעד דיברנו על זה, שהבחינה של אדם, לעומת בהמה, לעומת צון, שהייתה בפרק למדע, לצון זה כאילו כשיקראו לא יבוא. אדם זה היכולת לקחת אחריות ולהתקדם, להתקדם לקראת הגאולה, גם כשהשם עוד לא שרק בקצה הארץ, או עוד לא תקע בשופר ביום אחד גדול, כמו מעמד הר סיני. עם ישראל מתחיל לבוא, כי קרבו לבוא, גם אפשר לקרוא משמעות כזאת, הוא מתחיל לבוא. יש כבר פריחה, שלב ראשון. שלב שני, זהו, עם ישראל פה, זה כבר המסה, הוא העיקרי פה, מי שפה הופך למובלעות הגויים האחרים, וזה לא עם ישראל מובלע ביניהם, זהו, הוא הריבון. אבל יש שלב שלישי, שהוא מפתיע, וזה קישור חדש בין העם לארץ. מה זה לבנות ערים? זה בעצם אומר, להתחיל לעצב מחדש את הארץ, כך שהיא תתאים לעם. כלומר, העם חזר, ובעצם, נגיד, מקבל את המקום המקורי שלו בתור העם של הארץ. לא, זה מאוד חשוב, דווקא בגלל המבט הזה, שמדבר על קדושת המקום, אז ההבדל במקום בלי ערים, שהוא כולו פורח ויפה מאוד למקום עם ערים, זה אני חושב מה שחזקאל מכניס פה את גן עדן, זה היה לעובדה ולשומרה, כי מי בשביל מי? יש ביטוי כזה עם גילת כהל, לדור עודך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. אז שואל שהמדרש, מה זה דור עודך ודור בא והארץ לעולם עומדת? מי נברא בשביל מי? לא משנה עכשיו הקשר שם, אבל שם המדרש אומר, ארץ נבראה בשביל עם ולא הפוך. המבט ההפוך הזה דווקא בגלל שחזקאל בגלות. והחידוש העצום הזה של גאולה שלא כסדר שהיינו חושבים, גאולה שהשם הוא פונה לארץ והם ביחד כאילו מסדרים את הגאולה ואחר כך יקראו לנו, החתימה שלה היא קריטית מאוד. זה שלב חדש, זה עוד חדש, זה זקיפות קומה חדשה של לבנות את הארץ ולעצב אותה עם ערים, רחובות, עם כבישים. הכבישים, הרחובות, המגדלים, המשרדים, זה השלב השלישי. אתם מבינים את החשיבות בהקשר של היחסים בין עם לארץ? כשעם ישראל חוזר, ועכשיו גם הארץ הופכת להיות מעוצבת בנמותו. זה מובן?
כן, אבל
זה
כאילו זה, זה משהו לא מובן, כי בשלב השני דיברנו על מדרגות, כאילו לתת לכם לב בשר, לב חדש, לא חדשת מלואה. קיצור, מדרגות מאוד מאוד עליונות, נשמע שהכוונה כבר רוח הקודש רבועה, ואחרי זה יהיה גם, בשלב השלישי, המגדלים בו בקריית משה החדשים, זה כאילו...
אז אתה מושך אותנו. בדיוק לשלב הבא, אני שנייה מגיע לפה, אני חולק עליך בתפיסה, יכול להיות שיש פה הגעה למקומות חדשים לגמרי, אבל אנחנו מיד נדבר על כל הנושא של עבודת השם בפרק, כי היא לב העניין, כלומר לשם אני חותר, ואני חושב שזה יהיה מיובש עבוד מעט. אבל אני אסכים איתך עם השאלה, כלומר, הרבה פעמים אנחנו קוראים את זה, פה כבר יש כל השלבים של הגאולה, ואז כבר הגענו לזה, היינו מצפים שכבר מזמן יהיו ערים בשלב הזה.
איזה ערים הוא מדבר בבניית ערים? בניינים, הוא צבים על פי עם ישראל של...
תראה, אני חושב, זה שאלה מעולה, זה שאלה מעולה. א', אפשר לענות כמה תשובות. כלומר, הרי די אני מצפה שעם ישראל כבר יהיה פה בהמונה, כבר יהיה פה בעניינים ורחובות, אם תעשה פה סיור, תעשה פה טיסה בשמי הארץ, אתה תראה כבר בעניינים, כי איפה הם יגורו. אז מה זה אחר כך ונבנו הערים אחרי שעם ישראל חזר? עוד מעט נראה שחזקאל מציין שזה יהיה דווקא בשלב מאוד מאוחר של הגאולה. אז הגיוני מאוד שזה, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, שיש ערים, חול, בטון, ויש ערים במובן של דוד ושלמה, כלומר שמשהו שנראה אחרת לגמרי, הזהב והכסף שימי שלמה, שהם בעצם כל כולם מושכים לעבודת השם וקשורים לגודל של עם ישראל. אבל יכול להיות שיש פה עדיין, כאילו עד עכשיו אנחנו כאילו מין נזרים כזה, הלכת הכסות הצבאות בארץ ובונים כזה, לבין להפוך לריבון, זהו, אנחנו פה חזרנו, אני מבין את זה יותר ככה. שבניית הערים בסוף זה בעצם להבין שהארץ שלנו, להגיע למצב שלא... ועכשיו, כל זה יותר מובן עכשיו בקומה הבאה שנסביר. מה זה עם ישראל שמגיע בחסד ולא בזכות? שזה כל הנושא פה, אז בדיוק לזה אני מגיע. שמגיע אחרי שהארץ נבטה והשם הביא אותו רק בי כדי שלא יחילו לשם, אז זה גם יהיה מוכש שעם ישראל לא מספיק ריבון, לא מספיק אדון, אתה מבין? לעומת זאת, לבנות ערים, אפילו מול הירוקים, אני אגיד את זה, כאילו, מן בישלה מלואנו, כאילו, האם אתה מסכים לגעת בטבע, האם אתה לא... כן, אני מסכים, אני פה. כאילו, זה עצמו השלב החדש. זה עצמו אומר שאנחנו כבר פה. אני רוצה עכשיו להראות, זה אני חושב לב ליבו של הפרק, שזה מה שחשוב לי לומר, בסדר? לנקודה עכשיו שאנחנו נגיע. עד עכשיו עשינו מין מפה כדי להתרשת. שלושה חלקים, ארץ עם ואז עם שלוקח לעצמו את הארץ בעצם. מה קורה עם עבודת השם פה? מה המצב של, הרי נושא מרכזי הפרק זה האם עם ישראל עושה רצון השם או לא. התשובה היא שלא, בהתחלה. כלומר, כל הסיבה שצריך שהארץ יפרח לפני שעם ישראל יחזור, אמרנו שזה לא כתפיסה הפשוטה שהיינו אומרים, זה לא כמו תפיסה הפשוטה שעם ישראל חוזר. אגב, אני אגיד איזה משהו, חז"ל אומרים במגילה י"ז, שכל התפילה, הם שואלים מה ראו להקדים ברכת השנים, לברכת תקע בשופר גדול, הם אומרים, למדו את זה מפה ביחזקאל, שקודם כל, אתם הרי ישראל, ואחר כך ישראל חוזרים. אנחנו כל תפילה בעצם אומרים משהו שהוא לא כסדר, כאילו אם אתה חושב, אנחנו מבחים שהארץ יפרח תפרח כשאנחנו בכלל עוד לא פה. הרי ממש, תקע בשופר גדול לחיותם, קבצי אחר רק כפות הארץ לארצנו, היית מצפה שאחר כך, אוקיי, אנחנו פה, אז יש למעלה לברך את הארץ. אבל להגיד שהשם יברך את הארץ לפני זה לא נתפס. אני לא הספקתי להדפיס את המקורות, שרציתי כאילו, על הנקודה הזאת אפשר להתעכב הרבה. חז"ל אומרים שבזמן שבית המקדש קיים, אז אין יום שאין ברכתו מרובה מחברו. לעתיד לבוא השם יחזיר את זה. איפה? שנאמר, אתם הרי ישראל. מה זה השם יחזיר? אנחנו עוד לא פה. מתי השם יחזיר את הברכה שהייתה הזמן את המקדש? זה עוד לפנינו, זה כאילו משהו שהוא, שוב, משהו פה שלא כסדר. אז הרב דוד, בכל השיעור הקודם, הסביר שמה העניין. העניין הוא שתמיד בעצם, לא הבנו, אבל תמיד בעצם זה קודם כל, קודם כל, קודם כל, מה השם, מה שהשם, זה ארץ השם, השם ככה דורש אותה, ורק אחר כך זה בכלל המקום. זה בכלל האדם. קודם כל, קדושת המקום, נקודה. והוא הסביר כאילו שזה הסדר הרגיל, ואם לא הבנת ככה, אז לא הבנת כלום. הוא הסביר את זה גם על פרשת תצווה שאנחנו רוצים בה עכשיו. גם אחר כך, יש לו כל שבוע, על זה הוא כתב, כל שבוע יש לו 20 דקות על הפרשה. על זה הוא כתב על המשכן בכלל, שמשכן זה עוד לא בארץ ישראל, זה מתנייד. וגם שם הוא אומר, הכל קדושת המקום, תראה רמת ואלי וזה, אני קשה להבין אותו. אני אסביר את זה אחרת. אני אסביר שפה זה חריג. מה זה חריג ביחס לתפילה פשוטה, כי עם ישראל לא ראוי, ויש פה גאולה ביחס, שמתחילה מחילול השם של הגלות. עכשיו, בוא נסביר את זה. אז ככה, השם אומר, בוא נחזור לחלק השני. מה השעה עכשיו? שנייה, רק שנייה חושב, נתאים את זה לזמן לראות שאנחנו בונים את זה נכון. כן. יש פה חלק קריטי קריטי של הפרק, ממש שניים שלושה פסוקים שאני רוצה אליהם להגיע. אז כל תחילת הפרק השם מדבר על ההרים ואומר, אני אבנה אתכם, וכדי שאתם בעצם גם לא תהיו שוממים, אז פסוק י' והרבתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו, פסוק י' והרבתי עליכם אדם ובהמה, אז אנחנו מתארים הרים שהם לא שוממים. מה זה אומר לא להיות שוממים? ההרים שהם פורחים ויש עליהם גם אנשים. אבל אז יש טענה חדשה של הגויים. בהתחלה הטענה של הגויים הייתה שארץ ישראל שוממת, ונקודה, אין מה לצפות לכלום, זה כבר יהיה שלנו הערים האלה, ככה אדום אמר. לא, זה התברר כטעות, עם ישראל חזר, בניגוד למה שאדום חשב. ואז מופיעה טענה חדשה, אני קורא פסוק י' ג'. כה אמר השם אלוהים, יען אומרים לכם, אוכלת אדם את. מה הבעיה התחבירית פה?
לכם
את. פעם ראשונה שיש פנייה בפרק, כמעט פעם יחידה בפרק שיש בכלל פנייה לעם ישראל. אחר כך, בחצי השני, בשלב שהשם פונה לעם ישראל, אז הוא ידבר עליהם. תראו, פסוק כ"ב, לכן אמור לבית ישראל. אבל עד עכשיו זה היה פנייה להרים בכלל. וזה ממשיך להיות פנייה להרים. הרי הנושא הוא, אוכלת אדם את ומשקלת גויי חיית מארץ ישראל. אבל פתאום יש, אומרים לכם, יש פה טענה שעם ישראל אמנם חזר, אבל הם אפילו לא מדברים איתם. יש להם טענה כלפי ארץ ישראל, ומה הם אומרים? את ארץ שיוכלת אדם, משקלת גוייך. לכן, אומר הנביא, כנגד הטענה הזאת, אדם לא תוכל להיות וגוייך לא תכשיל להיות. יש פה טענה פגז של הגויים, ותשובה נפלאה של הקדוש ברוך הוא. מה הגויים טוענים? אומר השם ישמואל, זו אותה טענה שהמרגלים אמרו, ארץ אוכלת יושבי האי. וזה אומר ככה, אי אפשר להקים בארץ הזאת, דווקא בגלל שהיא גדולה וקדושה, חיים לאורך זמן. אדם לא יוכל לעמוד במתח באטמוספירה הזאת שהארץ הזאת דורשת. היא מקיעה את כולם. רש"י פה אומר, מצודות פה אומר, היא הקיעה את הכנענים, הקיעה גם אתכם, אז עכשיו חזרתם. נו, ביג דיל. בהתחלה אמרנו שלא תחזרו, ראינו שכן חזרתם, אתם תוקעו שוב, אתם תלכו שוב. למה הם טוענים בזה? כי עם ישראל חוזר והוא עוד לא עושה את רצון השם. הרי זה מפורש פה עוד מעט, שסדר הגאולה יהיה שעם ישראל יחזור, ואז לאט לאט שהם יתאר אותם ועשיתי איזשהו חוקותה את הלכו, רק בסוף יעשו אותם לכם. השם, אז איזה תהליך של גאולה מתואר פה? ההתחלה הארץ פורחת, עם ישראל עדיין היה אמור להיות בגלות. השם מחזיר אותו כדי שלא יחילו לשם, מרצו יצאו. אז עם ישראל פה, ועד יש טענה שאנחנו מתמודדים איתה בימינו המון המון זמן, בהרבה רבדים, שאומרת, אתם לא ראויים. הארץ הזאת לא תכחיל אתכם. הטענה הזאת, אומר השם ישמואל, היא טענה ממש מקבילה למה שהמרגלים אמרו, אי אפשר לעמוד פה ברף שהארץ הזאת דורשת. ורואים שהנביא אומר, זה טענה בפני עצמה. אחרי שתחזרו תהיה טענה חדשה של הגויים. כל הפרק הזה מתמודד מול טענות של הגויים. למה? כל הפרק הזה, כל כולו בא לענות לענות של הגויים. לא היינו מצפים שפרק של גאולה הוא, בדרך כלל פרקי גאולה זה בדיוק, אוקיי, הם שם, אנחנו פה, יש את החשבונות שלנו. כל הפרק הזה הוא מזווית מבט של יחזקאל, מזווית מבט שעם ישראל בגלות, והשם מושך אותו מהגלות, לא כי עם ישראל יצליח לצאת משם, אלא כי השם רוצה למשוך אותו. לכן זה כל הזמן מול הגויים. הטענה השנייה של הגויים פה, החדשה, היא שאתם לא ראויים. ומה אומר כנגד זה הנביא? קודם כל רואים שהוא צריך לעשות הפסקה, ובין הארץ לעם יש את הקו השבר הזה, את המפריד הזה, את הבעיה הזאת של איך אפשר לעלות את עם ישראל, הוא לא ראוי. השם קבע כלל בתורה, ולא תקיע ארץ אתכם, אז תחזיר אותם שוב, מה יעזור? אנחנו צריכים לשים לב איזה חידוש, איזה מהפכה השם אומר פה. תשובה, מה עונה השם לגויים? לכן אדם לא תוכל להיות, וגויה איך לא תכשיל להיות, נאום השם אלוהים. ולא השם יהיה להיך עוד כלימת גויים וחרפת עמים לא תסיעות, וגויה איך לא תכשיל להיות. אז הוא עונה, לא נכון, זה לא יקרה יותר. לא נכון, לא שלא צדקתם, בעבר זה היה. אבל לא נכון על העתיד. עכשיו שעם ישראל חזר ואתם צודקים הגויים, הוא לא ראוי, הארץ לא תקיע אותו. אני שואל אתכם עכשיו, למה? כלומר, הגויים לכאורה צודקים. השם אמר בתורה, שעם ישראל חוטא, והרי עכשיו הוא חוטא. אז מה עוזר, אומרים הגויים, שהשם יחזיר אותם למען שמו, הם יצאו שוב, הם לא ראויים, יש כלל. הארץ הזאת לא מחזיקה חוטאים. מה התשובה זה? זה אפילו רק נלמד את הנקודה הזאת בפרק, דיינו. למה? מה הפשט? למה היא לא תכשיל עוד? מה אתה אומר? אז אומר יונתן שזה בגלל שעם ישראל לא יחטא עוד. זה הפשט. גויה איך לא תכשיל לי עוד, אתם תראו שעם ישראל לא יחטא. זה הפשט שאתה מציע. ידעתי שיהיה מישהו שיגיד את זה וצריך להתווכח איתו. עוד הצעות? אבל שנייה. מה קורה עד אז? זה על שם העתיד השם אומר? כי הרי כל הטענה הזאת... שנתיים? בסדר, אני לא אומר. הצעה אחת, אתה אומר הפסט שלך בפרק ארץ ישראל לא תקיע אותנו, כי אנחנו פשוט נעשה רצון השם. מעולה.
נשמע כאילו בפשט שלך, לכן יען זה בגלל שאמרתם, בגלל שזה כל הכי לא
שם. אני לא בטוח.
לכן לא אומר את זה.
בגלל, מה זאת אומרת?
כבר בגלל שהגויים...
בסדר, אתה אומר זה בגלל זה, אבל מה המכניקה שתקרה? למה באמת ארץ לא תקיע אותה? השם יחזיק אותנו פה שלא יחילו לשם? זה הכוונה?
מראש עליהם נגלו שלא יחילו לשם. לא תכשיל להיות...
בסדר, מעולה. אז ההסבר השני, אומר אהרון, כמו שהשם העלה אותנו בלי שאנחנו רואים כדי שלא יחילו לשם, ככה הוא יחזיק אותנו פה שלא יחילו לשם.
לא תכשיל לי, זה גם נשמע שהארץ היא גם זאת שהכשילה אותנו.
זהו, אבל זה מה שקשה לפירוש שלך, כי אם ככה, אז לא צריך את כל הממרה הזו. אתה אומר בעצם, זה מיני ובי, השם הביא אותנו שלא יחילו לשם, אז הוא יחזיק אותנו פה כדי שלא ישו פעם חילו השם לרצוע הצעה.
זה הרבה יקטיב, כי הקריאה לא, גם, בשבע שני לא כתוב, ואת הצלב זה גם הקריא לו תכשיל. התכשיל זה מה שגם הארץ, הכוח של הקדוש הזה גם הכוח שגורם לנו לחטוא. אז יהיה איזשהו ביטול של החטא, שיחזיר אותנו כאילו, שהארץ ייקח את הקדושה שלה.
אבל זה בסדר, אבל זה מה, אתה עכשיו מוסיף פה בחינה שאני ממש מקבל אותה, אבל מה עם הצד של פשוט אנחנו לא רואים להיות פה, הארץ הקיאה אותנו כי אנחנו חוטאים, עזוב שהיא החומריות מתה אותנו לחטא. גם זה צריך לומר לפי השיטה שלך בכיוון הזה.
אם נמשיך אותו, החטא הראשון בחטא האדמה.
יפה.
ברגע שהיא לא, אם מתוקן החטא הראשון גם לא יהיו...
אבל מה זה מתוקן? מה זה מתוקן? הרי פה כל הבעיה היא שעם ישראל חוזר והוא עוד לא עושה רצון השם. הבעיה שלי שזה מה שאתם אומרים זה במישור של העם, לא במישור של הארץ. שוב, גם מה שיונתן אומר, זה בעצם הבטחה שהעם לא יחטא. אז זה הייתי מצפה שאחרי שאני אתאר אתכם, אז אגיד השם, הנה ועכשיו תפסוק הכללה הזו. הוא בעצם אומר שעוד לפני זה היא פוסקת. מובן השאלה? נכון, זו שאלה קשה. אני חושב שאין מנוס, זה הפשט. שיש פה ממש... תהליך דומה למה שקורה פרשת נוח. פרשת נוח יש ממש אותה סיבה, כמעט אותה מילים, למה יש מבול. כי כל האדם שיחד דרכו, ואחר כך ממש אותה מילים למה אין מבול. בשאלה ממש המפרשים דנו מה קורה, מה הכוונה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו, זה סיבה שיש מבול או שאין מבול? ממש אני חושב פשט שם הפרקים שהשם אומר עד עכשיו זה הסיבה שיש, מעכשיו זה הסיבה שאין. ככה הרבה מפרשים אומרים. עכשיו שראיתי שאם ככה עולם, אם ההנהגה שלי, היא תהיה כזאת, שבגלל חטאים, אז השם קראת ברית שזה לא יעבוד ככה. גם אם יגיעו לאותו רמה של חטא, מעכשיו לא יהיה מבול, יהיה פתרונות אחרים איך מתקנים את זה. לא ריסטארט. אני חושב שזה מה שהשם אומר פה. זה חידוש עצום. אבל השם אומר, נכון, עם ישראל יעלה לא ראוי. ולאט לאט לאט יהפוך להיות ראוי. מה עם כל הזמן הזה? הוא פשוט, יש פה מכניקה של הארץ, יש פה תכונתה שהיא מקיאה אחותים. תשובה שאומר לו, הבטחה אלוקית. ברית, כמו שהרב דוד אמר, לכן לשון שבועה, השם נשבע, זה לא יקרה. גויח לו תכשיליות, זה לא מותנה, זה לא נאמר, כי אני אתאר אותם, זה אומר, מעכשיו סדר גאולה יהיה כזה, וזה אני מתחבר פה לכל מה שאמרתם, שההולך ועולה הזה, הקצת תשובה של עצם הלעלות ולהתחיל את התהליך, זה בעצם הפתרון לגויח לו תכשיליות. לא צריך להקיא אותם, כי הם פה, הבאתי אותם בגלל חילול השם, אבל זה לא אומר... הם לא רואים, הם בכלל אנשים גלותיים. לא, הם הופכים להיות לאט לאט גאוליים. זה יהיה הפתרון במקום בגויי חלות תכשיליות. וזה מעביר אל הקטע בפרק שעוסק בעם. הסיכום ביניים. הקטע הראשון עוסק בארץ ישראל. סיבה רק בשביל חילול השם, בשביל ארץ ישראל, שעם ישראל יחזור. שהיא תפרח ועם ישראל יחזור. בשלב הזה יש איזה מין לעז חדש, זה טענה חדשה של הגויים. עם ישראל לא ראוי. אז בסדר, אז תבוא עוד מעט תלכו שוב. מה אכפת? כנענים הלכו. פעם עשרת השבטים הלכו, יהויכין הלך, צדקיה הלך, גם אתם תלכו. אומר השם, לא, 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 שיהיה ברור, זה כבר לא יהיה. ואז תהליך שלם של תארת ישראל, לאט, 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 לאט. כלומר, כל הקטע הזה של השם החזיר אותנו, זה מה שאמרנו, זה בעצם סדר חדש של הארץ מצמיחה גם את העשיית רצון השם שלה. במקום להקיא אותם, אמרנו, כל התהליך פה, גם זה נאמר בעצם. יאת, יגיד משהו. כן, גם זה ממש על גבי התהליך שחזל הארץ. אתם, שוב, במקום שיתקיע אתכם, אתם תתחילו, שלום, חגי, ערב טוב, לעשות רצון השם, ואז מה? השלב האחרון, אנחנו לקראת סיום, השלב האחרון של הגאולה של העם, השם יזרוק עלינו מים טהורים ויטהר אותנו, ואז ייתן לנו לב חדש. פסוק כ"ז, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקותי אליכם, ומשפטי תשמרו ועשיתם. ואז בעצם מגיעה הגאולה שאנחנו רגילים אליה יותר מהנביאים, וישבתם בארץ, ושבתי לאבותיכם, וייתם לי לאה, ואנחילו לכם אלוקים, ממש מילים של התורה, ועשיתי אתכם מכל תומותיכם, וקראתי את הדגן. כלומר, בעצם מפה, אחרי השלב של הגאולה הסטנדרטית, עם ישראל חזר, עושה רצון השם, והכל עכשיו יהיה בסדר ופורח וטוב. ואז מגיע החלק השלישי של הפרק, שאמרנו שהוא אחד החידושים הגדולים פה. תראו, למד ג'
אגב,
שנייה, שנייה.
שמי לבד הוא גם רביעי.
מה?
זה החלק השלישי עד הסוף, השאלה מזיין זה כל חלק רביעי. שם הלכו חוזר.
אז שנייה, על זה, אני מקווה שאני אגיע לזה. זה מה שרציתי לדבר על ירושלים שפתאום הופיעה פה, אני מסכים. בסדר, אבל אנחנו עוד לא שם בכל מקרה. פסוק למד ג' שמתחיל את החלק של הערים, אומר ככה. כה אמר השם, אלוהים, ביום תהרי אתכם מכל עוונותיכם, והושבתי את הערים. לאור כל מה שראינו עד עכשיו על סדר הגאולה, עם ישראל בהתחלה לא ראוי, ההרים פורחים, לאט לאט ההרים מחזירים אותנו לפה, ואנחנו עדיין לא עושים רצון השם, ולאט לאט לאט מתקדמים. איפה בתהליכי הגאולה פסוק למד ג' מציב אותנו? ביום תהרי אתכם. רק אחרי כל התהליך, שאנחנו פה כבר עושים רצון השם, אז הגיע השלב השלישי של בניין הערים. פה אנחנו חוזרים למה שאמרנו בהתחלה. מה ההבדל? למה הנביא עושים את זה כל כך נושא? ההבדל בבניין הערים לבניין הערים. אם הוא לא היה אומר, הייתי אומר בסדר. אז הערים יפריחו, עם ישראל יחזור, זהו. הכל בסדר. אז צריך להגיד שנהיה ראש לגויים, ושיהיה טוב, שהארץ ייתן יבולה, ושהשם... אבל מה זה הדבר הזה שנבנו הערים? שוב, שאלנו, אז איפה הם גרו עד עכשיו? זה ממש נושא בפני עצמו. תשובה? אני חושב שפה אנחנו רואים מה שקצת התחלנו לומר בהתחלה. השם אומר, בהתחלה אתם הייתם פה, אבל לא הייתם ראויים. בכלל אלעיזו עליכם שזה הכל זמני. שרק יהיה הסיטואציה בסדר, אז בדיוק מעצמה נתנה לכם, ואתם ניצלתם את ההזדמנות, וזה, אבל עוד רגע יבוא, זה פצצת אטום והכל ייגמר. והשם אומר, כשאתם תעשו רצון השם, זה יגיע שלב חדש. אז נבנו הערים. ומה עד אז? אז אמרנו, שוב, אני חושב שיש כמה אפשרות להסביר את זה. אני הכי מבין, אתה צריך לראות גם את המקורות, מה שחזל אומרים פה על כל הפסוקים, אבל שנבנו הערים, הכוונה ככה. עד עכשיו אתם לא באמת הייתם פה בזכות, הייתם בחסד. ולכן, זה היה מורגש. אתם לא באמת היה לכם את הביטחון העצמי, את ההבנה שאתם פה, שאפשר להתחיל לממש את הריבונות, שאפשר להתחיל לכבוש את השטחים שראויים לכם, שאפשר להתחיל באמת ליישב את הארץ, לבנות את הערים, אמרנו, זה מהפכה, זה להחזיר את הדבר לקדמותו, של הארץ היא על פי העם. זה המצב הרגיל. העם מגיע, והארץ היא, כמו משל הכרם של הכוזרי, הרי מה הוא אומר? זה אני אסיים. לא נגיע עכשיו לבאר את העניין של ירושלים, אולי נשלים אותו בהזדמנות. אבל משל הכרם של הכוזרי, ורואים את זה הרבה מקומות בתנך, הוא בעצם אומר, מה קודם בהיררכיה? עם ישראל? או ארץ ישראל. האמא שברא, אני אומר עכשיו סתם ילדותי, אבל האמא שברא את ארץ ישראל ואמר צריך לעם, אז נביא את עם ישראל, או ששם אמר צריך עם ישראל, יש עם ישראל, אותו בראתי לי לעם, והארץ היא זאת שמתאימה. למשל הכרם של הכוזרי אומר שהאופציה השנייה היא נכונה. הוא אומר כך שתיל של כרם, כך שתיל של גפן. הוא צריך מקום שיעזור לו לגדול. ומילה, המבט הרגיל, וזה ככה המבט הרגיל בתנך, שארץ ישראל היא בשביל ישראל ולא הפוך. ופה שכל התהליך הוא הפוך, כי עם ישראל בעצם בגלות, ויחזקאל כשהוא בגלות הוא חוזר דווקא לקדושת המקום, ואומר, היא תתחיל ותביא אתכם חזרה, חייב להיות בסוף המהפך, השם אומר, אחרי כל התהליך של עשיתי אשר בחוקותיי תלכו, אשר בחוקותיי תלכו, אז זה יחזור להיות, כן, זה הארץ שלכם, עם כל העוז לבנות אותה.
אם אני מבין נכון, כל התהליך ההפוך הזה הוא
כדי לשנות את החוק של הארץ, אם זה בשביל הארץ, אז לא תקיע אתכם. זה לא... אני לא יודע, אתה אומר פה כאילו
גבל מסוים
שאפשר לשמוע אותו. אחרי שהערים יכול להיות להתחלף, כשאז כבר את הארץ,
כן.
אני חושב שמה שאומר שהתעצבו יחסים כאלה בין הארץ לעם, שהארץ במקום להקיע אותם, היא תחזור ותבנה אותם גם כשהם חוטים, תחזיר אותם לאט לאט. זהו, אבל השאלה מה זה שיהיה מטרה? זה עצמו צריך הרבה סתם להבין ולדון, ויכול להיות פה עכשיו חמש שיטות אם נדון בזה. מה זה אומר שיהיה מטרה?
זה לא המטרה.
נכון, אני חושב שזה לא המטרה.
כדי להגיע לסוף. נכון. למה היה המטרה?
נכון.
בשלב הזה, כן, יש את החילוף.
לא, אבל גם בשלב הזה החילוף הוא לא אבל בתור המטרה, כאילו, לא יתאפס. תמיד אנחנו כמו הכוזרי, שהארץ בשביל העם. פשוט יש שלב שבו אנחנו אומרים הארץ, למרות שאנחנו רוצים, כאילו, תכנסי, בשביל להגיע לשלב.
אז תראו, אני אגיד משהו כדי, זה קצת יעשה בהירות, אני חושב גם יעזור לאחר. אז אני כן אגיד משהו על ארץ ישראל ולירושלים, ממש שלוש דקות ובזה נסיים. מי שרוצה זה כאילו נושא שאנחנו בטוח עוד ניגע בו, אתה יש לו בתמידה שעושה קריטי מאוד. יש חלוקה מאוד גדולה בתנ"ך בין ארץ ישראל לבין ירושלים. ביחס, מה הם בכלל? ירושלים בהמון המון המון מקומות, ירושלים בית המקדש, אני עכשיו מחליק את שניהם, זה המקום של השם. בסדר? קוראים לה עיר השם, הר השם, עיר הקודש. זה בעצם מקום שהוא בכלל לא שלנו, של השם. השם לקח לעצמו מקום בעולם. מה זאת ארץ ישראל, בניגוד לאינסטינקטים שלנו, בעצם אף פעם בתנ"ך לא נאמר שהיא ארץ השם, או שהיא ארץ הקודש. מה שנאמר, הביטויים השכיחים שלה זה ארץ שנתתי לכם, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ שמתאימה לכם, ארץ שנשבעתי לה בתכם. יפה, ישר אומרים לעיני השם יוגח הבא שזה החריג וגם שם זה לא כתוב. כי שם מה שאומר, זה הארץ שהשם משגיח עליה. אבל שוב, תקח את הביטויים בתנ"ך זה מול זה, עשיתי את האוסף הזה. אתה לא מבין כמה ביטויים, ירושלים הכינוי שלה זה עיר הקודש, עיר השם, הר השם, כאילו ממש המון המון, זה הכינויים שלה. ארץ ישראל זה ארץ ישראל, כמו שאנחנו קוראים לה, כלומר הארץ של ישראל, כמו משל הכרם של הכוזרי. לכן, הפשט של ארץ ישראל זה תמיד הארץ שמתאימה לגדל את עם ישראל. לעומת זה, הפשט של ירושלים, זה בכלל לא קשור אלינו. זה המקום של השם. זה המקום של השם, זה שבכלל אנחנו גרים שם, שיש שם בניינים, זה בלתי נתפס. פה, במהלך המיוחד של הפרק הזה, יש פה מבט הפוך מדרך כלל. ארץ ישראל היא כאילו המקום שהשם מטפל בו, וכדי שהוא יצמח כאילו עם ישראל חוזר. וזה אני אומר, זה לא יכול להיות להישאר ככה, בלי שבסוף עם ישראל חזר ואמרנו, הוא בונה את הערים שכל העניין הוא, שהוא בעצם עכשיו מעצב את הארץ לפי המגורים שלו, לפי הצרכים שלו, ושם פתאום, כדי אני אשיב בתור סימן שאלה, שהוא הזה, מופיעה ירושלים. כאילו, כשאתם תגיעו, אז תגיעו למקום, אבל פה זה מופיע, ירושלים בכלל לא מופיע בתור כאילו נושא, אלא בתור שאתם תהיו כמו הצון של ירושלים. כמו שארץ ישראל התהפכה, בדרך עלייה ארץ שלנו, כן, כמו משל הקרן, היא הארץ שלא היה גדל אותנו, כך גם ירושלים התהפכה, בדרך כלל היא המקום של השם. פה ירושלים זה מין תכונה שתופיע בנו. כאילו, יגידו, זה צון קודשים. עם ישראל, כאילו, קצת צריך פה לעשות חשבון, צון, אדם וירושלים. זה נשאיר את זה בשאלה. אז סיימנו. סיכום השיעור, פרק למדבב, הוא מתאר את התהליך של חזרת עם ישראל. הוא מתאר את תהליך שנצפר יחזקאל בגלות, בתור מצב שבאמת עם ישראל חוזר במצב גלותי. כלומר, שזה נקודת הפתיחה שלו לירושלים. זה לא הדרך שהשם יסלול, ופשוט עם ישראל עולה כי ראוי, כי אנחנו עדי השם, אלא זה דרך של עם ישראל בעצם בגלות. השם אומר, זה לא יכול להימשך. זה מין בעיטה כזה, זה לא הכי שינה. לא יכול להימשך, אבל אנחנו חוטאים. טוב, אני אפריח את המקום, אתם תחזרו כדי שהמקום יתיישב. ואז, מה, כולם יגידו, אתם תגלו? לא, אתם לא תגלו, כי מעכשיו הארץ לא תקיע אתכם גם כשאתם לא ראויים. ואז לאט לאט אני אשים מלבכן את לב האבן, יעשה שאתם תעבדו. Okay? ורק אחרי הכל, ביום תהרי אתכם, יגיע באמת השלב שהפסוקים אומרים, אתם תיבנו בתור העם שהארץ היא שלו ובונה אותה, בסוף אתם תגיעו לרמה אחרת שעליה לא דיברנו, של בכלל להתגלה שאתם צון קודשים, אתם לא חול, אתם קודש, ואז תתגלה גם מדרגת ירושלים בכם. אז זה פרק למדבב, עכשיו נעשה הפסקה ב7:15 חבורות, וב8 נעשה את השיעור על פרק למדזיין, בסדר?